אהלן וברוכים הבאים לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. היום אנחנו נדבר על המקור לכמה מהסרטים האהובים עליכם ביותר. תודה רבה שבחרתם להצטרף אליי לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. היום אנחנו במקום 26, מקום מאוד מאוד גבוה לסרט שראיתי לא המון פעמים, אגב. מי שצריך תזכורת על חוקי הפורמט, כאן למעלה תוכלו ללחוץ וללכת לראות מה בדיוק אנחנו עושים כאן. אנחנו בגדול מדברים על 100 סרטים שאני הכי אוהב בהיסטוריה, אבל שיש להם איזשהו ערך קולנועי, והם לא סתם בי-מוביז מטופשים כמו לב האריה של ונדם, שזה סרט שאני מת עליו. אבל אין לי המון מה להגיד עליו ברמה הקולנועית, חוץ מזה שוואו איזה יופי, ונדם בועט מדהים. אז לפני שאני אכנס למקום 26 ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי, אני רק שוב אודה לכם שאתם כאן ובחרתם להצטרף לסרטון הזה. זה יהיה מדהים אם תלחצו על הלייק ועל הסאבסקרייב, זה רק יעזור לערוץ להתרומם וכמובן לסרטון הזה להגיע לכמה שיותר אנשים ואנשות. והכי חשוב, בוא נדבר כאן למטה בתגובות גם על הסרט הזה וגם על סרטים בכלל. והיום יש לנו סרט מאוד מאוד מעניין לדבר עליו, כי אם תחשבו על זה רגע, מה משותף לג'ון וויק וסילבסטר סטלון בסרט מתנגשים, ולסרט דרייבר של וולטר היל משנות ה-80, ולסרט דרייב של ניקולס וינדי גרפן עם ריין גוסלינג? ובעצם מה משותף לכל סרט שמציג דמות של מתנקש או רוצח שכיר, אניגמטי ולקוני שלא מדבר הרבה? קצת הסרטים של צ'או יאן פאט משחק בהם, של ג'ון וו, אבל אם אנחנו רוצים להיות שנייה ממש מודרניים, אז ג'ון וויק, המתנקש, העשוי ללא חת, הסופר מקצוען שמדבר במילים של הברה או שתיים. וכן, ספציפית דרייב, הסרט ששבר את כל סייעי הביקורת לפני כמה שנים והפך את ריין גוסלינג באמת לכוכב עצום. מה משותף לכל הסרטים האלה בעצם? ויותר מזה, מהו אחד הסרטים החשובים ביותר שהביאו לגל של, של סרטי פשע ריאליסטיים אבל מאוד מאוד קולנועיים ומסוגננים בקולנוע האמריקאי של שנות ה-70? אז כמו שעשינו בסרטון על פליי טיים של ז'אק טאטי, והלינק לסרטון הזה נמצא ממש כאן למעלה, גם הפעם הגעתי לאיזושהי פינה ברשימה שלי, כי היו לי כל מיני סרטים שהכנסתי פנימה או רציתי להכניס פנימה והתלבטתי לגביהם אם אני מספיק אוהב אותם או שיש להם מספיק ערך קולנועי ומה נעשה ומה נדבר. וכמובן שכמו הרבה מכם, גם אני ראיתי את ג'ון וויק 4 ואת כל סדרת ג'ון וויק, ובתור חובב אקשן אני מת על סרטי ג'ון וויק. וכשלקחתי את כל הדברים האלה בחשבון ואמרתי אני אכניס את הסרט הזה, אני אכניס את הסרט הזה, זה כן מתאים, זה לא מתאים וידה ידה ידה, הגעתי למסקנה שלא יהיה מנוס מאשר לחזור אחורה בזמן ולדבר על אחד הסרטים שבעצם הולידו את הקלישאה הזאת של רוצח שכיר עם לב זהב או מתנקש עם מוסר וכן הלאה וכן הלאה. אחד הסרטים שאני הכי אוהב בעולם הוא סרט שנקרא בכוננות מתמדת, סרט שכתב שיין בלק, ביים טוני סקוט ומשחק בו ברוס וויליס. והסיפור האמיתי הוא שבכוננות מתמדת היה ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי, ולפני כמה שבועות החלטתי להדיח אותו מהרשימה, כי גם בכוננות מתמדת לוקח המון השראה מהסרט שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. אז היום אני כאילו מרמה אבל לא באמת, כי ראיתי את הסרט שאנחנו נדבר עליו, ראיתי אותו לפחות 4 פעמים. הוא לא אחד מהסרטים שאני תמיד יחזור אליהם כשאני במצב רוח לראות סרט על מתנקש מקצוען עם לב זהב. יש סרטים אחרים שאני אעשה את זה במקומם. אבל אני לא יכול להתעלם מהחשיבות העצומה שיש לסרט הסמוראי של ז'אן פייר מלוויל משנת 1967 על עולם התוכן שלי, על עולם הקולנוע, ולכן הוא נכנס לרשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. למקום המאוד גבוה שהוא המקום ה-26. כי בעצם, בלי הסמוראי של מלוויל, לא היה לנו את רוב הסרטים האלה שדיברתי עליהם קודם, בטח שלא היה לנו את דרייב, שהוא פרקטיקלי רימייק לא רשמי, או לפחות גניבה מאוד מאוד מודעת לעצמה לסמוראי, הן ברמת הנרטיב והמבנה, והן ברמת הוויז'ואל ועיצוב הדמות של ריין גוסלינג. חברים וחברות, הסמוראי הוא סרט חובה לכל מי שאוהב ואוהב את קולנוע, בטח לכל מי שאוהב מותחני אקשן, בטח למי שאוהב קולנוע אמריקאי מה-70s. עולם הקולנוע לא יכול היה להיראות אחרת אלמלא הסמוראי, לא פחות ולא יותר. הסרט הדי קטן הזה, שבשעתו לא נתפס כאיזה מאסטרפיס פורץ דרך, הפך עם השנים לכזה. כל כך הרבה דברים שאנחנו אוהבים נולדו בסמוראי והולכים אחורה לסמוראי. בוא נתחיל מהעובדה הפשוטה שאלן דלון, מי שמשחק את התפקיד הראשי של ג'ף קוסטלו, או ג'ף קוסטלו, איך שלא תרצו לקרוא לזה, זה הסרט שדי הפך אותו לכוכב בינלאומי. מדובר באחד הגברים היפים ביותר והקריזמטיים ביותר שעולם הקולנוע ידע אי פעם, וגם היום, כמעט 60 שנה אחרי שהסרט הזה נעשה, הפרפורמנס של אלן דלון, למרות חריקות שהזמן לא הטיב בהם, הוא יופי של פרפורמנס. הבימוי של מלוויל הוא בימוי פנומנלי, כל כך לא דומה לסרטים אחרים שהוא עשה לפני. הוא לוקח פה גישה אחרת בכל מיני אספקטים, גם ברמת תנועות המצלמה והזומים שהוא עושה ובניית הגיאוגרפיה ועיצוב האורבניות ועיצוב הפסקול, בעיקר ברמת העיצוב הוויזואלי של הסרט. תכף נגיע לזה. העובדה שהסרט הזה לא יכול היה לקרות אלמלא היצ'קוק, זה גם משהו שצריך לדבר עליו. מלוויל לא באמת היה חלק מהגל החדש הצרפתי, אבל הוא כאילו כן, ואפשר להרגיש כמה הוא אוהב את אלפרד היצ'קוק כשרואים את הסמוראי, והוא לוקח את כל האהבה ואת כל מה שהוא למד מהקולנוע שהיצ'קוק עושה ומיישם את זה על המותחן האורבני הזה. בכלל, כל הדבר הזה של דמות של פרוטגוניסט שהוא כאילו דמות מאוד נזירית ו... חסרת אופי אבל עם המון המון פילוסופיה מאחוריה, זה דברים שכבר ראינו בקולנוע העולמי והאמריקאי והצרפתי לפני, אבל לא ראינו את זה ככה אף פעם. וסרט שברמה ויזואלית הוא כל כך חשוב וכל כך מעניין וכל כך, זאת אומרת, עוד לפני שמדברים על התוכן הפילוסופי שלו, והוא תוכן מאוד פילוסופי, רק ברמה הויזואלית אפשר לדון ולדוש בסמוראי שעות. אנחנו לא נעשה איזה שעות, אנחנו נעשה פרק באורך סביר היום, אבל מי שלא ראה סמוראי ומפחד מספוילרים או לא רוצה שאני ארוס לו עם קצת ניתוחים וכאלה, קחו את ההצעה שלי, תעצרו עכשיו את הסרטון, לכו ותראו עכשיו הסמוראי, קל מאוד לראות את הסרט הזה ב-DVD ובלו-ריי וכן הלאה וכן הלאה, ואז תחזרו לסרטון הזה, כי זה באמת סרט נהדר, סרט חובה. תודה רבה שהייתם פה. יפה. עכשיו בוא נמשיך לדבר על למה הסמוראי הוא סרט כל כך כל כך חשוב. קודם כל, ברמה ויזואלית, סרט מטורף. פשוט סרט מטורף. כל מי שראה הסמוראי יודע להגיד שהדמות הנזירית של ג'ף קוסטלו, הוא כאילו גבר בלי אופי וגבר שכביכול מה שמניע אותו זה רק היכולת שלו להיות מקצוען במה שהוא עושה, וסט החוקים וההגבלות שהוא קובע לעצמו, והוא קצת כמו קריש במים באיזושהי צורה, הוא כל הזמן זז קדימה. אין לדמות הזאת הרבה הצדקה לקיום שלו חוץ מלעשות את מה שהוא עושה. ואת כל הדברים האלה מלוויל מראה לנו בעצם בצורה ויזואלית, דרך עיצוב הפריימים ותנועות המצלמה והצבעים. עכשיו ברמת העלילה, אגב לא דיברתי על העלילה של הסמוראי כי היא מאוד פשוטה, ג'ף קוסטלו הוא מתנקש בפריז בשנות ה-60, זה איש בלי עבר, בלי עתיד, בלי הווה, זה איש כאילו חסר אישיות שכל המהות שלו כאמור היא להיות מתנקש ולהיות הכי טוב שהוא יכול במקצוע הזה. בתחילת הסרט הוא יוצא לבצע משימה, מי שהיא מזהה אותו, הוא נופל ועושה טעות, ומי שהיא מזהה אותו, אבל היא לא מסגירה אותו למשטרה. המשטרה יודעת שקוסטלו הוא הרוצח, אלה שהזמינו את הרצח כועסים מאוד שקוסטלו פישל, ומהרגע שהיא מזהה אותו אבל לא אומרת למשטרה שזה הוא, כל העולם רודף אחריו, וקוסטלו פעם ראשונה צריך לצאת מאזור הנוחות שלו, ובעצם הוא צריך לקחת כמה החלטות מוסריות מאוד חשובות בחיים שלו, ובעצם לגלות מי הוא דרך זה. וכל מה שאמרתי עכשיו כמעט ולא נמסר לנו דרך דיאלוגים ודרך דברים שאנחנו מכירים מהקולנוע האמריקאי או בכלל היום. מה שמלוויל עושה פה, הוא עושה פה סרט כל כך לקוני, בדיוק כמו הגיבור, סרט ש... גם הדברים שנאמרים בו, בטח שלא נאמרים על ידי ג'ף עצמו, וגם הדברים שהם נאמרים בו, נאמרים יותר בשביל להעיד על האספקטים הפחות מעניינים של הדמות. זה סרט מאוד פרוצדוריאלי, זה סרט שהוא מתעסק בפרוצדורות כל הזמן, בחוקים של ג'ף, במנהגים שלו, בהגבלות שהוא מטיל על עצמו, איך הוא שובר לעצמו את החוקים מצד אחד. בפרוצדורות של המשטרה, מלוויל ממש משתהה רגעים מאוד מאוד ארוכים על אופן הפעולה של המשטרה, בעצם בשביל להשוות את עולם החוקים הזה לעולם החוקים הזה. וגם בעולם החוקים של אלה שהזמינו את הרצח. אז זה סרט שכל הזמן עוסק בפרוצדורות, בנהלים, כדי להראות איך שבתוך הנהלים האלה יש דמות שחי בשביל הנהלים האלה וחי בשביל החוקים ורק מחפש כאילו להכניס את עצמו לאיזושהי תבנית קונפורמיסטית כזאת או אחרת כדי ליצור לעצמו זהות, רק בשביל לגלות שהוא חייב לשבור לעצמו את הזהות הזאת אם הוא רוצה לשרוד. והשאלה אם הוא רוצה לשרוד היא בכלל שאלה שאנחנו לא באמת יודעים עד סוף הסרט אם זה באמת מה שהוא רוצה. כי הסרט הזה לא עוסק בדמות כמו שאנחנו מבינים ומכירים, זה סרט שיותר עוסק בתהייה פילוסופית יותר של מה זה בכלל בן אדם, מה זה בכלל אישיות. כאמור, זה סרט עם המון 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 פילוסופיה מאחוריו, בעלילה מאוד מאוד רזה, בסרט שהוא מאוד קטן. הקטנות הזאת גם לדוגמה מתרגמת בעובדה שהסרט מתרחש בפריז, זה סרט שלא מבזבז זמן להראות לנו את פריז כמו שאנחנו מכירים בקולנוע. אני לא חושב שיש אפילו שוט של מגדל אייפל בסרט. כלומר, זה סרט שמתרחש בפריז, אבל יכול להתרחש בכל כרך אורבני מכוער כזה או אחר. זה הסרט הכי לא פריזאי שיש. וזה מחזיר אותי שנייה למה שהתחלתי לדבר קודם, על הפן הוויזואלי המרתק של הסרט הזה. ומה שבעיניי, רק עם הסרט הזה, הופך את מלוויל לאחד הבמאים החשובים ביותר בהיסטוריה. כי הדרך שבה מלוויל מספר את הסיפור בצורה ויזואלית, ובעיקר דרך עיצוב וצבעים, היא פנומנלית בעיניי. זה סרט שקצת כמו פלייטיים של תתי, הולך חזק מאוד על גוונים של אפור ושחור וחום, מרוקן לחלוטין את הצבע ואת החיות מהעיר פריז וגם מהגיבור שלה. כמו שג'ף חסר אישיות, כך הדירה שלו חסרת אישיות. והמועדון שהוא הולך אליו בשביל לבצע את ההתנגשות הוא מועדון מאוד לא נוצץ וחסר אישיות. ומלוויל, קצת ממקום כאילו גזעני אבל לא באמת, מציב את הדמות שתשבור לג'ף את החיים שלו כביכול, היא דמות אפרו-אמריקאית או אפרו-צרפתית שלבושה בלבן וירוק בצבעים מאוד מאוד יפים וחיים, שהיא קונטרסט מוחלט לסטינג שבו היא נמצאת. כלומר, מלוויל כל הזמן מסמן לנו ברמה הוויזואלית מה קורה לדמות של ג'ף ומה קורה בסרט, מבלי להגיד את זה, מבלי אפילו להראות את זה בפעולות שלו. שימו לב למי שראה את הסמוראי, לנוכחות המאוד מאוד דלה של הצבע אדום בסרט. הצבע האדום זה צבע שאי אפשר להימלט ממנו בעולם, ועם זאת מלוויל מאוד מאוד מקפיד כמה שפחות להראות את הצבע אדום בסרט, אפילו הדם לא תמיד אדום בסרט, כדי להראות איך כל פעם משהו חשוב אחר נשבר בה או נסדק באישיות של ג'ף קוסטלו. באמת שהסמוראי הוא סרט כל כך מרתק לראות אותו, וזה סרט לא קל, כן? זה סרט עם מינימום דיאלוגים, וכאמור כשיש דיאלוגים הם מאוד מאוד פרוצדוריאליים, הם לא נכנסים באמת לרגשות ולעומק הדמויות, הם דיאלוגים שמדברים על איך מעכבים עצורים לחקירה ואיך מבצעים מעקב. מלוויל לא מדבר על הדברים שאנחנו באמת רוצים שהוא ידבר עליהם, מההיכרות שלנו כצופי קולנוע הוליוודי, כי הוא נותן לנו להיכנס לתוך העולם של ג'ף ולהיכנס לתוך הנפש שלו ולהבין שהאיש הזה מייצג משהו הרבה יותר רחב מאשר דמות של מתנקש לקוני. האיש הזה מייצג שאלה פילוסופית של מהו אדם ומהי מטרת ותכלית החיים. ואת כל הדברים האלה בסרט פשע גריטי ואורבני, זה פשוט נהדר בעיניי. באמת שזה נהדר בעיניי. את ההשפעה העצומה של הסמוראי אפשר לראות כמעט בין רגע בקולנוע האמריקאי, בסרטים של סקורסזה וויליאם פרידקין ופרנסיס פורד קופולה. כמעט כל במאי אמריקאי מה-70s ראה הסמוראי, התפוצץ לו המוח, הם הבינו לגמרי מה מלוויל עושה, הם הבינו לגמרי כמה מלוויל שואב השראה מהיצ'קוק ברמת עיצוב הפריימים, צבעים, למי שזוכר שדיברנו על ורטיגו ומזימות בינלאומיות במקום 31, כאן הלינק לסרטון ההוא, אז מלוויל ראה ולמד את כל הדברים האלה והלך ויישם כאילו את ההפך, אבל לא באמת את ההפך, בסמוראי. אז כל הבמאים האמריקאים שהושפעו מהגל החדש הצרפתי ראו מה מלוויל עושה בסמוראי, התפוצץ להם המוח והם מיד התחילו לקחת ממנו ולחכות ולעשות מחוות ולהבין שוואו, יש פה סרט שהוא כאילו כל כך קטן אבל הוא עצום בחשיבות הקולנועית שלו, ובאמת הקולנוע האמריקאי הרבה ממנו חייב תודה עצומה למלוויל ולסמוראי. וכמו שאמרתי בתחילת הסרטון, כל כך הרבה סרטים גנבו בלי בושה את הקונספט של הסמוראי או אלמנטים מהסמוראי והלכו ויישמו את זה בסרטים משלהם. סרטי צ'או יאן פאט של ג'ון וו ולא רק, כמובן ג'ון וויק, דרייבר, דרייב, אני שוב אומר, הוא פרקטיקלי רימייק לא רשמי של הסמוראי. עכשיו יש משהו שתמיד מאוד הצחיק אותי בסמוראי, ואני חושב שהוא גם מאוד הצחיק את ג'ים ג'רמוש. ג'ים ג'רמוש, הבמאי האינדי האמריקאי המאוד מאוד מוערך, עשה סרט נהדר בעיניי, אחד הסרטים הטובים של ה-90s, שנקרא Ghost Dog, דרכו של הסמוראי. פורס וויטיקר משחק שם את הדמות הראשית, שממש הוא מתנקש לקוני בדיוק כמו הסמוראי של מלוויל, והוא ממש חי את חייו לפי קוד הבושידו של הסמוראי, ומצטט, וסרט שמאוד מאוד ברור שדרכו של הסמוראי זה בדיוק השם של הסרט. ומאוד ברור גם שזה סרט שחייב את קיומו לסמוראי של מלוויל. אבל קוסטלו, ג'ף קוסטלו, הוא לא סמוראי באמת, הוא יותר רונין, הוא סמוראי בלי אדון. כלומר, הוא מתחיל את הסרט כמעין סמוראי שמשרת אדונים כאלה ואחרים, אבל מהר מאוד היוצרות מתהפכות וכל העולם רודף אחריו, אז הוא הופך להיות רונין, שזה סמוראי ללא אדון. עכשיו, כאילו הוא סמוראי כי יש לו את הסד חוקים שלו המאוד נוקשים, והוא כאמור רוצה לשרת אדון כזה או אחר, או אדונים כאלה ואחרים, אבל מה שקורה בסרט גורם לו להיות בעצם סמוראי ללא אדון, שזה רונין. וזה בעצם משהו קצת אירוני בסרט של מלוויל, לדעתי מאוד מאוד מכוון. יש סרט מה-90s שאני מאוד אוהב, של ג'ון פרנגנהיימר שנקרא רונין, על חבורת סמוראים ללא אדון, שמזכירים את שירותיהם לטובת מי שישלם להם הכי הרבה כסף. ורונין של פרנגנהיימר הוא סרט של החלוטין מושפע מהסמוראי של מלוויל. והסרט אפילו נקרא רונין, שזה בעיניי מאוד מצחיק ומאוד משעשע. זה כאילו פיסת טריוויה כזאת שמקשרת בין כל הזה, אבל זה בעצם עוד עדות להשפעה העצומה של הסמוראי של מלוויל על בגדול כל הקולנוע שבא אחריו. עכשיו אם אני צריך לדבר על משהו יוצא דופן או סצנה ככה שמביאה לדוגמה בסמוראי את כל מה שאמרתי, אני לא אהיה מקורי במיוחד, כמו כל מרצה או מורה לקולנוע אי פעם, אני כמובן אדבר על ההתחלה של הסרט, השוט הראשון, הסצנה הראשונה, איפה שרואים את כל הכתוביות של הסרט, את כל הקארדים והטייטלים, מציג לנו בפריים כמעט סטטי את הדירה של קוסטלו, הדירה הנזירית, האפורה, שהאור שמש שנכנס בה לא נותן לה חיות, ובקושי מזהים את קוסטלו ששוכב על המיטה, ואם הוא לא היה מעשן אפילו לא היינו יודעים שהוא שמה. זה כאילו שוט שאומר, הנה הדמות שלנו, זה החיים שלו, הם חסרי חיים לחלוטין, יש לנו בפינת הפריים כנרית בתוך כלוב, שזה שוב אירוני, כי ג'ף קוסטלו הוא לא איש שקלו בתוך הסיטואציה, הוא איש שמנסה להכניס את עצמו לסיטואציה. אז הוא בצד אחד של הפריים, הכנרית בצד שני, יש ביניהם מעין הקבלה, אבל מכיוון שהם רחוקים אנחנו מבינים בעצם בלי להבין שזאת הקבלה שמראה את הריחוק בין שני הדימויים האלה. כלומר, הוא לאו דווקא רוצה להיות הכנרית, גם אם הוא חושב שהוא הכנרית, הוא לא באמת הכנרית. ואז מלוויל כאילו הוא הופך את זה על הראש, לא באמת, אבל הוא מסמן לנו שמשהו הולך לשבר בחיים הסטטיים וחסרי החיים האלה. כי מלוויל עושה באמצעים הלא מספיק טובים שהיו לו אז, הוא עושה משהו שהוא למד מהיצ'קוק, מוורטיגו. הוא עושה דולי אין וזום אאוט, אוקיי? מה שנקרא אפקט הוורטיגו, זה משהו שהיצ'קוק המציא, כשהוא רצה בוורטיגו להראות שלג'יימס סטיוארט יש סחרחורת, הוא עשה דולי אין וזום אאוט, או דולי אאוט וזום אין. זה בעצם מה שזה גורם לכם להרגיש, זה שאתם מתקרבים מבלי להתקרב לדמות. כל הפריים, כל השוט, הכל משתנה, כל הפרספקטיבה משתנה, אבל הכל נשאר באותו מקום. וזה גורם מעין אפקט של סחרחורת, של ורטיגו. אז מלוויל עושה בדיוק את זה, אחרי כמעט שתי דקות של שוט סטטי לגמרי, פתאום הוא עושה את התנועה הזאת כדי להראות לנו שכל המציאות של ג'ף הולכת להשתנות. והוא פשוט מספר לנו את זה בלי מילה אחת, רק דרך סאונד, רק דרך ויז'ואל, בלקוניות מוחלטת שמראה איזו שליטה עצומה יש לו על המבע הקולנועי שלו. זה מרתק. באמת שזה מרתק. צר לי שאין לי משהו יוצא דופן או חדשני להגיד, כי כל מי שלומד קולנוע ומגיע לסמוראי, תמיד מדברים על הסצנה הראשונה, מה לעשות? זה באמת הרגע אולי האולטימטיבי של הסרט, בעיניי אחד הרגעים הטובים ביותר של הקולנוע בשנות ה-60, זה ממש הרגע הזה, וכמו שאמרתי לא פעם ולא פעמיים בפורמט הזה בפרקים קודמים, כנראה שהדקות הכי חשובות של סרט זה הדקות הראשונות, זה הרגע שבו הסרט מכניס אותנו פנימה וגורם לנו להיכנס ולצלול לתוך העולם הזה. לפחות מבחינתי, אני כשאני רואה סרט, אם הוא לא עובד עליי ב-20-25 דקות הראשונות, אני כנראה ייהנה ממנו פחות, ואז אני גם לא אצליח להישבות בעולם ונתחיל לשים לב לכל המניפולציות והטריקים והטעויות. כשסרט עובד עליי ב-20 דקות הראשונות, אני צופה שבוי, אני פשוט נכנס ואני נעלם בתוך הסרט. זה מה שקורה בסמוראי כבר בשתי הדקות הראשונות של הסרט. ומבחינתי זה באמת רמה אחרת וזה נהדר, זה חשוב. וכמו שאמרתי, הסמוראי הוא סרט שבלעדיו לא היה לנו את כל מה שאנחנו מכירים ואוהבים כיום בקולנוע ובסרטי הפשע ובמותחנים, ולכן הוא נכנס אצלי למקום 26 ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. אני ממש ממש מודה לכם שהייתם איתי עד עכשיו בסרטון. אני אשמח לשמוע מה יש לכם ולכן להגיד כאן למטה בתגובות על הסמוראי, על מלוויל, על הגל החדש הצרפתי, על הגל האמריקאי של ה-70s, על ג'ון וויק, על דרייב, על דרייבר, על סילבסטר סטלון במתנגשים של ריצ'רד נודר, זה סרט כל כך לא מוערך דיו. בואו נדבר על מה שאתם רוצים כאן למטה בתגובות. אם אתם נהנים מהתוכן הזה, תנו איזה לייק, תנו איזה סאבסקרייב, זה רק יעזור לערוץ ולסרטון, לצאת החוצה לאלגוריתם של יוטיוב, ולשבור את המציאות שבה הפורמט הזה קיים, ממש כמו המציאות של ג'ף קוסטלו בסרט הסמוראי. תודה רבה, תראו סרטים, תהיו נחמדים. יאללה ביי.